רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, שהוא www.radiosol.com.il. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. והערב אנחנו שמחים לארח את הרב דוב הלברטל, שהוא משפטן פובליציסט ולשעבר ראש לשכת הרב הראשי לישראל. ועימו נדון בשאלה מדוע הרב דוב הלברטל אינו פוסל מסחר ותחבורה ציבורית בראש השנה וביום כיפור. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת המרואיין שלנו הרב דוב הלברטל את דוד קמפה וחברים בשירם בעבור אבותינו. תקשיבו טוב לשיר, כי הוא מחבר אותנו לנושא השיחה.
ותלם בין חוקי חיים בעבור אבו עשי שבוטחו וחור כן תחולנו וסלמנו בעבור אבו עשי שבוטחו וחור ותלמם חוקי חיים בעבור אבו עשי שבוטחו וחור כן תכוננו וסלמנו וסיימרי בינו ליופי
הרב דוב הלברטל, אתה איתנו?
בהחלט.
יפה, ברוך הבא. תספר בבקשה למאזינים מי אתה ועל מידת חרדיותך בחיי היומיום. האם אתה גר בעיר מעורבת או חרדית? הבמה לרשותך.
יליד אורוגוואי. להורים שמרקע חרדי, אבא זכרונו לברכה מרקע חרדי, חסידי, באימא מרקע ליטאי מובהק, ירושלמית במקורה והגיע לאורוגוואי, זכרונה לברכה. ומי שמכיר את התקופות האלה, אני מדבר על לפני שנות דור, זו תקופה שהחרדים עברו תהליך מסוים, חלק לא קטן מהם הזדהה עם הציונות הדתית אז. וזה מה שהיה תהליך שההורים שלי גם עברו. זאת אומרת, החזות חרדית, לא כמו היום, החזות חרדית, אבל הרעיונות, ההשקפות, הן מה שהיום מוגדר באופן בסיסי כציונות דתית. זה מאוד לא דומה למה שיש היום, זה כבר נושא לשעה שלמה אחרת. כך שאני גדלתי על ברכי הציונות הדתית ובמוסדות הציונות הדתית בתחילת הדרך. בוגר ישיבה תיכונית נתיב מאיר, ישיבת ההסדר הר עציון.
אצל הרב עמיטל, עם הרב עמיטל.
ושירות בשריון, שירות הרבה מאוד שנים בשריון. מפקד טנק ולאחר מכן קצין עברתי לפני שהוצאתי מהצבא בגלל הגיל ומספר הילדים, אז עברתי קורס קצינים ברבנות הצבאית, ושירתתי גם כרב גדודי וגם כקרבי. וכדי לקצר ולא להאריך, אז למדתי גם משפטים באוניברסיטה, התחלתי גם כמתרגל שם, לימים הייתי מורה מן החוץ במספר מוסדות אקדמיים, ביניהם האוניברסיטה בחיפה, אוניברסיטה בירושלים, קריית אונו, החרדים, ראשון לציון, מוסדות שהרצליה, מוסדות שונים. ובאופן בסיסי, עברתי תהליך אצלי, זה לא, זה במובן מסוים, לא רוצה להגיד להתבקש, אבל טבעי, לעולם החרדי. המשפחה המורחבת שלי, כאמור, ההורים משם, אבל גם משפחה המורחבת, דודים וכן הלאה, שייכים למגזר החרדי ברובם. ו... הייתי תלמיד, או בוא נגיד, ביתר ענווה, הייתי במחיצתו של הרב אלישיב במשך כ-12 שנה, השתתפתי בשיעורים ובסדרי
הלכה. יפה. אז מכיוון, אנחנו...
זה באופן בסיסי, אני לא רוצה להאריך, כן, הייתי, כמו שאתה אמרת, ראש לשכת הרעי, עסקתי גם קצת בענייני ציבור, הייתי יושב ראש המשמרת הצירה העולמית של המפדל דאז, והייתי אפילו ראש המחלקה הדתית בכל ישראל, היה פעם ראש, זה נקרא מחלקה לדעת הווי ומסורת. לא היה אז כל הרדיואים שהיו.
דוב, אנחנו הבנו שיש לך פעילות ענפה, ואנחנו, הזמן יתחיל לדחוק בנו בסוף. מכיוון שהחרדים מונים כיום בשנת 2025 כ-1,260,000, בפילוחים פנימיים, הליטאים הם 34%, הספרדים 33%, החסידים 29%, החבדניקים 4%. היכן אתה ממקם את עצמך?
באופן מובהק במגזר הליטאי, באופן מובהק לחלוטין.
בליטאי.
אני מאמין שהמגזר הליטאי הוא המגדלור של העולם החרדי. ואני משתייך אליו ללא כחל וסרק. למגזר הזה, כשהאתוס המרכזי בו זה הלמדנות ולימוד התורה האינטלקטואלי.
אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר כאשר נשאל מהי המטרה העיקרית של העדה החרדית, אבל קודם לכן, לפני שניגע בכותרת השידור שלמענה התכנסנו הערב, אשאל אותך, אחרי תקיעות השופר בראש השנה, אנחנו אומרים היום הרת עולם. דיינו בריאת העולם, אבל גם אומרים, היום יעמיד למשפט כל יצורי עולמים. אשאל אותך, מדוע נבחר ראש השנה להיות יום הדין של האדם?
זה מעניין, למה דווקא ראש השנה מכל שאר הימים? אגב, בתורה לא מוזכר בכלל, ראש השנה לא מוזכר, האופי של ראש השנה והתוכנו של היום לא מוזכר בכלל בתורה. יום תרועה יהיה לכם.
יום תרועה, כתוב, בחודש השביעי.
וכמובן מקראי קודש.
בחודש השביעי, באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם.
עכשיו, עניין בריאת העולם הוא קצת מסובך, כי הוא שנוי במחלוקת, מחלוקת תנאים, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר סבור שהעולם נברא בחודש תשרי, ורבי יהושע סבור שהעולם נברא בחודש ניסן. מחלוקת מעניינת, מתי נברא העולם, זה לא דבר פשוט, בריאת העולם, כן? היקום, מתי היקום בעצם מתקיים. עכשיו כך, לשיטתו של רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, צריך לומר את הדבר הבא, כך אומרים הראשונים, העולם בעצם לא נברא באלף תשרי, העולם נברא בכ"ה באלול, ולאחר שישה ימים נברא האדם שהוא נזר הבריאה, ואיתו נסתיים בריאת העולם, כן? ביום השישי נברא האדם, וזה אלף תשרי. עכשיו, חז"ל אומרים, המדרש אומר שכשהאדם נברא, הוא מיד, הוא שם בגן עדן, האדם הוא נבחר המין האנושי, הוא שם בגן עדן, ובאותו יום הוא חטא, ובאותו יום נתכפר לו וכן הלאה. לכן, א' תשרי, שהוא בעצם יום בריאת האדם, הוא גם יום הדין של האדם. האדם עומד למבחן של בריאה מחודשת. זה לשיטת רבי אליעזר דבר שאפשר וקל להבין אותו, כי העולם נברא בסוף אלול, האדם נברא באלף תשרי, והוא נידון בתשרי כמו שיש ימי דין אחרים, נגיד בפסח נידונים על התבועה, יש משנה במסכת ראש השנה, כי התבועה גדלה, אז וכן הלאה, בימי דין אחרים, כמו בחג השבועות, הקציר, בסוכות, על המים, כי זה מה שקורה באותם ימים מיוחדים. הקושי הוא לשיטת רבי יהושע שבניסן נברא העולם. אם העולם נברא בניסן, מה השייכות של ראש השנה ליום הדין? של תשרי, של א' תשרי ליום הדין. התשובה היא כזו. רבי יהושע סבור שהעולם אומנם נברא בניסן, אבל הרי משה רבינו עלה לקבל את הלוחות האחרונים ב-40 יום האחרונים, מתוך 120 ימים שהוא עמד שם בהר סיני, עמד וירד, אז אותם ימים מסתיימים בי' תשרי.
הוא עלה לקבל את הלוחות הראשונים, השניים, באלף באלול, וירד ביום כיפור.
נכון. אבל אנחנו נסים להבין למה ראש השנה, לא אלף
באלול. כן, רציתי רק להסביר, לומר למאזינים, עלייתו הייתה באלף באלול.
באלף באלול, 40 יום.
40 יום,
יום כיפור,
עד יום כיפור.
ביום כיפור יורד עם הלוחות השניים, כי אז זו שיאה של, וזה ביטוי בהשתקפות של הכפרה, שהקדוש ברוך הוא כיפר על חטא העגל וכיפר על החטאים, ויורד שוב עם הלוחות לתת אותם לעם ישראל. אז יום כיפור יום הדין, יום הכפרה, כן? כי אז, למה הוא יום הדין? כי האינטרס הוא שיהיה יום דין בעת של כפרה. שנתכפר לעם ישראל, יום דין במובן של יום דין שהוא משקף רחמים גם כן. אז איפה מגיע פה א' תשרי ראש השנה? אז אומרים חז"ל כאן בעניין הזה ביחס לעמדה של רבי יהושע, שהתהליך התחיל, תהליך הכפרה לא היה ביום אחד, ביום כיפור, הוא הסתיים ביום כיפור, אבל הוא התחיל בהדרגה, והתחיל ב' תשרי, וניתנת הזדמנות מא' תשרי, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים טובים, וניתנת הזדמנות לבינוניים לשוב בתשובה.
בעשרת ימי תשובה.
להתכפר. אז אלה שני האירועים שמכוננים את א' תשרי כיום הדין. לפי רבי אליעזר, כי זה יום בריאת האדם, הוא עמד בדין באותו יום על החטא של עץ הדעת, ונתכפר לו, ולכן א' תשרי נקבע כיום הדין, וזו בעצם בריאה מחודשת של האדם בכל שנה, ולפי רבי יהושע, א' תשרי מציין את תחילת הכפרה של עם ישראל, כשמשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא מכפר לעם ישראל, ומשה רבינו בשיאה של הכפרה ביום כיפור יורד עם הלוחות השניים.
יפה, אז יש לי שאלה שמצטרפת להבהרתך הברורה. נשאלת השאלה, גם הרמב״ם שואל את זה באחד מספריו, במורה נבוכים, אני חושב, ספר ג', מה קדם? האל קדם לבריאת העולם, או בריאת העולם קדמה לאל? אנחנו אומרים בבוקרו של יום, שכחתי לרגע, ברח לי הפיוט, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. דהיינו, לפי הפיוט הזה, האדם, האל נברא לפני האדם. אבל יש פה חילוקי דעות, למה התכוון הרמב״ם בשאלה? כי הוא מותיר את השאלה פתוחה ואומר, כל אחד יחליט לעצמו. הוא לא נותן פה איזשהו דעה חלוטה. ולדעתי, זה כפירה בעיקר. מה אתה חושב על זה, דוב?
אני חושב שהרמב״ם כן נותן דעה חלוקה במורה נבוכים, גם כפילוסוף וגם בספרו משנה תורה. הרמב״ם באמת דן בשאלה אם העולם קדמון, כך חשבה הפילוסופיה היוונית, שהעולם קדמון, וברגע שהעולם קדמון...
קדמון לאל, בעצם, קדמון לאל.
כן, העולם קדמון, אין לך בעצם שום השגחה פרטית וניסים וכל הדברים האלה לא רלוונטיים. מה שהרמב״ם אומר, שקשה להוכיח אחרת, אבל המסורת היהודית מוצקה וברורה בעניין הזה, וכמו שאתה אומרת, כל תפיסה אחרת היא כפירה מבחינת המסורת היהודית, שהאלוקים קדמון, האלוקים קדמון והוא ברא את העולם, ולא שהעולם קדמון.
כן,
והמשמעות היא שישנה בחירה חופשית לאדם, שיש השגחה פרטית מצד האלוקים.
אנחנו נדון בהשגחה הפרטית. אתה טוען, אולי נעבור רגע על השאלה הזאת, כי מה שלי זכור הוא שהוא לא קבע דעה חלוטית בנושא.
הוא אמר שאי אפשר להוכיח את זה.
אי אפשר להוכיח את זה, ולכן כל אחד יכול להחליט לעצמו, ואני שאני קורא את זה, או למדתי את זה באחת מההרצאות באוניברסיטה, אמרתי לעצמי, אברוך, הוא כופר בעיקר. אבל נעזוב רגע את הרמב״ם ונחזור רגע לנושא. הנושא הזה לא פתור. מה קדם, למרות שאנחנו אומרים אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. נשאיר את השאלה הזאת רגע פתוחה, ונתקדם קצת במהלך התוכנית. על מה אתה מלין כנגד העדה החרדית, אליה אתה אומר שאתה משתייך, שאומרת מפורשות שמטרתם העיקרית היא לימוד התורה. בישיבות, בכוללים ובחרדיות הראשונה הוותיקה שהייתה עד שנת 1982, הם גם רצו להחזיר את חוזקם של לימודי התורה בישיבות ובכוללים לאחר השואה. יואר בסוגריים, לפני השואה היו באירופה כ-25 אלף בחורי ישיבות, היום אנחנו עם 160 אלף בחורי ישיבות, לסגור סוגריים. אז מה אתה מלין עליהם? הם אומרים בפורשות, מטרתנו העיקרית היא לימוד התורה. זאת ועוד, לפני שאתה הזה, ובלימוד התורה אנחנו מקיימים את הערך, כל ישראל חברים זה לזה. הצד שלנו בכל ישראל חברים זה לזה, זה לימוד התורה. והצד שלכם, אלה שלא לומדים לימוד התורה, זה לקיים את השאר. מה תלין עליהם?
כן, המילה תלין היא קצת חזקה. ראשית אני רוצה לדייק. אתה אמרת את הביטוי עדה חרדית. עדה חרדית זה מגזר מסוים בתוך העולם
החרדי. נכון, כן. אבל התכוונתי לעולם החרדי.
דינה מעשה שטן. לא שותפים בשום אופן לקיום, במדינה, גם לא, גם לא בלקיחת תקציבים. דווקא התפיסה שלהם היא שובה לב במובן מסוים. היא שובה לב במובן זה שהם הם, הם מצד אחד אומרים, המדינה כופרת עם מעשה שטן, אבל אנחנו לא, אנחנו באמת לא מזדקקים לה, לא חלק ממנה, לא רוצים להיות חלק ממנה, לא בכנסת, לא בשום פורום ממסדי אחר, וגם לא לוקחים כסף מהמדינה. לא רוצים איתה שום קשר, אנחנו בזים לה. לכן כשאתה אמרת העדה החרדית, אני לא משתייך לעדה החרדית, אני משתייך למגזר החרדי.
למגזר החרדי. אני מקבל...
העדה החרדית היא בערך 10%.
אני מקבל את ההערה הזאת בברכה.
לא, אני רוצה שלא, זאת אומרת, שלא יחשבו ביחס אליי בעניין הזה. עכשיו כך.
למרות, רק רגע דוב, למרות שהקהל שמקשיב לך רואה אותך חלק מהמגזר החרדי.
המגזר כן, אבל לא מהעדה החרדית.
לא מהעדה החרדית, לא, לא, מהמגזר.
כן. אתה צודק בוודאי בעניין של האתוס של לימוד התורה במגזר בעולם החרדי. בעיקר הליטאי, אני שוב אומר, שהוא לדעתי המגזר המוביל בין שאר המגזרים שאתה ציינת שמרכיבים את העולם החרדי בכלל.
הוא גם הגדול שבהם.
הגדול והמוביל.
כן.
ובוודאי שביחס אליו ערך הלימוד התורה הוא ערך עליון. ולכן בוודאי אתה גם צודק בזה שהייתה מגמה לקומם את עולם התורה שחרב בשורה הנוראה. עולם הישיבות הנפלא שהיה לפני תקופת השואה באירופה, בעיקר בליטא, מבחינת הליטאים, כן, בכלל בליטא במרחבי אירופה, בעיקר במזרח אירופה. וזה חרב, ובאו לכאן במטרה לכונן ולחדש את ה, את ה, את ה, את המפעל הזה בארץ ישראל, בארץ ישראל. לא, אני אומר, אני בכוונה לא אומר מדינת ישראל, בארץ ישראל. וזה בוודאי, אני חושב שכל, אולי לא רק כל חרדי, אבל בוודאי כל חרדי מסכים.
אז מה אתה מלין עליהם? מטרתם היא ללמוד תורה. מה אתה מלין עליהם?
זה כשלעצמו מצוין, וכך צריך להיות.
נכון.
זו בעצם, זו מרכז ההוויה והחיים של העולם החרדי, ושוב, אני לא רוצה להאריך בעניין הזה של, 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 של העניין של אתוס של לימוד התורה, אבל לומר במה יש לי בעיה עם כל העניין הזה. הטענה שלי היא טענה, ביסודה הטענה כפולה, כפולה במישורים שונים, כך. העולם החרדי, בניגוד לעדה החרדית, נעזוב אותה בצד, העולם החרדי האחר, ה-85%, כן מקיימים קשר עם המדינה. וקיום הקשר הזה בא לידי ביטוי בכך שבוחרים לכנסת, יושבים בכנסת, יש נציגים, ישנם אפילו שרים, שזה דבר יחסית חדש.
יש גם 80% מהנשים החרדיות השתלבו במעגלי העבודה בישראל, למעלה מ-40% מהגברים השתלבו, וקיבלתי את הנתונים האלה הבוקר מלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אתה רואה שילוב? אתה רואה...
לא, לא.
מה לא?
לא רואה שום שילוב, וגם הנתונים לא נכונים.
הנתונים מהבוקר, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוקטור אריאל כהן, נדמה לי. הוא יושב בלשכה...
למה הם לא נכונים מבחינה עקרונית? הם נכונים במובן היבש של המושג, אני תכף אסביר. הפרויקט שקרוי מדינה זה פרויקט אדיר. כן, פרויקט אדיר, אני לא מדבר על זה שאלפיים שנה לא הייתה לנו מדינה, ופתאום יש מדינה.
ואנחנו עוד לא יודעים איך לנהל אותה?
מין סוג של חלום, כן, שאני מוכרח לומר שמי שחזה אותו והגה אותו זה הרצל כמובן. לא קם איש פוליטי כמוהו אלפיים שנה לעולם היהודי.
הרב אלברטל, קודמו היה... הרב
לא, אף אחד לא קדם לו, בן, אף אחד לא קדם לו, אל תנסה למצוא שם, אף אחד לא קדם לו, היו כל מיני אנשים שכתבו כל מיני דברים.
כתבו מפורשות.
אבל הוא הוביל את העניין, הוא הקים את
העניין. הוא הוביל את העניין, נכון. אבל בוא נתקדם מהר, כי אנחנו, הזמן רץ נגדנו. דוב, הזמן רץ נגדנו. אז בוא נורא...
לכן אני אומר, אני רוצה לומר כך, אני רוצה לומר כך. הפרויקט של מדינה הוא פרויקט אדיר שדורש שני קיומים גדולים, בסיסיים, בפרט במדינת ישראל. האחד הוא השירות הצבאי. הדבר השני...
אתה קבעת שזה האחד השירות הצבאי. הם באים ואומרים, האחד זה לימוד התורה. השני זה לימוד התורה. השלישי זה לימוד התורה.
אני מדבר כרגע על מדינה, לא על המגזר החרדי. על מדינה, מהי מדינה? מה מדינת ישראל? מה הקיום שלה? יש שני קיומים מרכזיים של מדינת ישראל. כמדינה. אני לא מדבר כרגע על המגזר החרדי. האחד, הקיום שלו זה השירות הצבאי. כן, כל אחד מבין, אחרי השביעי באוקטובר בוודאי מה שקורה היום בימים אלה. והקיום השני הוא קיום מדינה במובן של קיום מדינה. זאת אומרת, טכנולוגיה ואוניברסיטאות ומערכות הייטק ובתי חולים, נמלים, נמלי תעופה וכן הלאה, כל מה שמקיים מדינה. החרדים לא משתתפים בשני הקיומים האלה של המדינה, לא משתתפים. הם לא משרתים בצבא בכלל.
אז מה זה החטיבה החדשה שהוקמה, חטיבת החושמונאים, חטיבה חרדית מלאה? שאני קראתי עליה בארץ, נו, אתה יודע, העיתון הארץ, שאני אתן איזה מין חצי קומפלימנט, מה זה? איך זה?
קודם כל זה כלום בעיניי. אתה ציינת קודם שיש 160 אלף לומדים.
160 אלף, 160
אלף. 80 אלף ברי גיוס. מתוך ה-80 אלף יש לך חטיבה של 200 חיילים, שבה-200 האלה, 180 הם לא חרדים. זה נקרא חטיבת החשמונאים שאתה
קורא. אם אתה תשאל את הרב...
זה לא אתה, אבל מספיק עם השקרים האלה.
הרב לייבל, אתה מכיר את הרב לייבל? אתה מכיר את הרב לייבל שהקים את החטיבה הזו? תשאל אותו.
אין לי מה לשאול אותו, אני לא צריך את הרב לייבל, אני יודע בעצמי היטב, ואני מורה בכל העניינים. החרדים לא משרתים בצבא ולא ישרתו בצבא, ולא יצליחו לגייס אף חרדי אחד. כל החשמונאים זה סיפורי הבל הבלים. הרב לייבל הוא בכלל אישיות מנודה בציבור החרדי.
הוא מנודה משום שהוא הקים את ה... הוא ניסה לגייס חרדים לצבא. נכון, הוא גם עזב את בני ברק משום שלו.
החרדי לא מתגייס. 10 חרדים, 100 חרדים אולי אותנטיים יתגייסו לצבא מתוך 80 אלף. אם לזה אתה קורא שירות צבאי...
לא, אני מדבר על החטיבה הנקראת חטיבת החשמונאים. קראתי על זה בארץ.
אפס אפסים, אבל אבלים. אבל אני רוצה רק שנייה להמשיך בטיעון. החרדים לא נוסעים, איך שלא יהיה גם לשיטתך, הם לא נוסעים בנטל השירות הצבאי בכלל. זה נקרא בכלל. הם גם לא נוסעים בנטל של קיום מדינה במובן של, של, של לקיים מדינה. מה אני מתכוון? ופה אני מגיע לסטטיסטיקה שבית הקודם, 40% עובדים. 40% שעובדים בציבור החרדי, אגב זה מעט מאוד במגזר הליטאי שאני משתייך אליו ושהוא המגזר המוביל, מעט מאוד עובדים. רוב אלה שציינת שעובדים במגזר החרדי בכללותו הם בכלל חסידים. וכל העבודות שלהם מסתכמות, ואני באמת לא מזלזל בזה, כן? מחירת מזוזות, קבלני בניין, בעלי מנופים, מוכרים...
משרות חלקיות, נכון.
אני יודע, כן, בגדים, שטיחים, זה לא מקיים מדינה. אין חרדי שעובד בקיום מדינה, בן, אין. אין מושג כזה, אתה לא תמצא רופא חרדי, לא תמצא מדען חרדי. אפילו אחד לא, אני לא אומר שניים, לא תמצא. ואם כן תמצא מדען חרדי או עם חסות חרדית, אחת משתיים. או שהוא מחוץ לארץ, הגיע לכאן, ושמה זה קצת יותר מקובל, או שהוא בעל תשובה או משהו כזה, או בעל שאלה.
הוא בעל תשובה,
אבל לא, לא, יש כמה. אבל אין חרדי אחד, אחד אפילו, בכל המגזר החרדי, שהוא רופא או מדען, או אתה יודע, איש, כל מה שקשור, אתה יודע, באיש מכון ויצמן, מתמטיקאי, אני לא יודע מה. אין. זאת אומרת, החרדים לא נמצאים בשני הנטלים שמקיימים מדינה. לא משרתים בצבא, וגם לא מקיימים את המדינה בכלל, ויותר מכך, יתר על כן, הם גם לא מכירים במדינה. המגזר הליטאי גם לא מכיר במדינה, מכיר בו דה פקטו, הוא לא מכיר בדיור, מבחינת המדינה.
אז דקה אחת, דקה אחת, דקה אחת, דקה אחת בהכרת המדינה. החרדיות מובנית משני חלקים. החרדיות הוותיקה שהגיעה לארץ והייתה דומיננטית עד 1982, ששם העסקנים היו המחליטים, היו המחליטנים, והם היו חלקם ציונים ורובם עבדו. לאחר 1982, עם עלייתה של ש"ס ועלייתו של הרב שך, עבר השלטון המחליט מהעסקנים לרבנים, והוסיף על זה לאחר מכן ראש הממשלה בגין, שבכלל נתן להם את כל הפטורים ואת כל הכספים. אבל צריכים רגע להבין דבר אחד. אומר הרב פפר, שהוא רב חרדי בירושלים, יש פה ערבות הדדית. אנחנו לומדי התורה, ואתם עוסקים באי לימוד התורה, ושנינו מקיימים את המדינה היהודית. דוב, אומר...
אני יודע מה הוא אומר ומה הוא לא אומר, אני גם לא מסכים עם מה שאתה אמרת קודם, סליחה, בן, לא מסכים.
כן,
מעולם ביהדות החרדית העסקנים לא החליטו.
סליחה, סליחה.
לא רוצה להחיק לכם.
סליחה,
סליחה. תמיד החליטו הרבנים גדולי התורה, זה יכול להיות החסידים.
מי היו...
בשנות ה-80, בשנות ה-50, זה יכול להיות לפני כן רב חיים עזר גרודז'ינסקי, תמיד גדולי ישראל החפץ חיים שחיבר את המשנה ברורה.
סליחה.
ישבו
גדולי
ישראל החליטו, איזה
עסקנים? בוא, אז אני אענה לך לעסקנות, אני אענה לך לעסקנים. הרב מינץ, שהיה באגודת ישראל, הוא היה עסקן והחליט.
הוא החליט על דעת עצמו, באמת.
הוא החליט.
אתה מלא בדעתך שהרב מינץ החליט לשרת בצבא,
לא מדברים. כל הגוורדיה...
הוא היה נציג של חסידות, של חסידות גור, הוא היה כפוף לאדמו"ר כמו שעבד כפוף לאדונו.
רגע,
כל מילה, כמו שעכשיו גולטנוף, כל מילה של אדמו"ר, מה שאדמו"ר מגור יגיד לו, הוא יקיים, מה השאלה בכלל?
רגע.
כל המחקרים האלה, כן, כל האנשים האלה לא מבינים כלום, אף מילה מה שהם אומרים.
על מה מתבססה המפדל?
על הגדרת החרדיות, איך להגדיר חרדי.
על מה
התבססה? אם אתה שואל אותי איך להגדיר חרדי, במובחן מציוני דתי או חילוני בוודאי, חרדי הוא מי שנשמע לגדולי התורה, לגדולי הדור, זה חרדי. אז אתה בא ואומר לי שהעסקנים עשו מה שרוצים עד 82.
העסקנים עד שנת 82, כולל מפדל, הם ניהלו, מי שניהל אותם זה הפוליטיקאים, הם לא הלכו לאף רב. אולי תגיד לי במפדל לאיזה...
המפדל בוא נשים בצד, אני הייתי במפדל.
כן,
לאיזה רב... המפדל מעולם נשמעה בתחום הפוליטי לרבניה, מעולם לא.
נכון, נכון, נכון. אלה מהעסקנים, הם מהעסקנים. העולם החרדי. אוקיי, אוקיי.
בין המפדל לעולם החרדי, לכן יש כזו התחלנות במפדל. לכן יש כזו התחלנות. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אני רק אומר, רוצה לענות על השאלה הבסיסית שלך. מנקודת מבטה של מדינה כרגע, אני לא מדבר על החרדים, מנקודת מבטה של מדינה, תגיד לי אתה בן, איזו מדינה הייתה מאפשרת לחוג שכולל כמעט מיליון איש מתוכה, שלא מכיר במדינה, שבז לערכיה, שיורד בפרצופה בכל הקשר ערכי, שלא משולב, לא בשירות צבאי, שזה בסכנת נפשות יומיומית שעה שעה, ונטל אדיר, זה שני נטלים אדירים, לא משולב בנטל של קיום המדינה. איזו מדינה הייתה מאפשרת דבר כזה? תגיד לי, איזו מדינה בעולם? לכן אני אומר, אתה שואל מה אני מלין, אני לא מלין שום דבר. אני טוען, אסור לתת כוח פוליטי לעולם החרדי. לימוד התורה הוא ערך עליון. אבל אסור בנסיבות שאנחנו נתונים, בתרבות העכשווית של העולם החרדי, אסור לתת לו כוח פוליטי, אסור שיהיה לו כוח פוליטי.
מה לעשות?
שבע דברים, לדעתי.
לא, מה לעשות?
לשלול את האזרחות מהמגזר החרדי, מכיוון שהוא לא נושא בשום נטל במדינה, ובז למדינה ורואה אותה ככופרנית, וגם לא מכיר בה. אגב, לא אכפת לו לא להיות אזרח. למגזר החרדי, לאדם החרדי הנורמלי, לא מעניין אותו להיות אזרח. העניין היחיד שיש לו להיות אזרח, זה הצורך להצביע בבחירות, כדי לקבל תקציבים, וכדי להשפיע על, 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 על העניין הדתי של המדינה, כן? זה שני הדברים. עכשיו, לא, שוב, אני אומר, העדה החרדית במובן הזה, יש בה משהו שמושך אותי. היא אומרת, אני לא מכיר במדינה, אני לא שותף לערכיה, לא מקיים אותה, לא משרת בצבא, לא עובד במדינה, לכן 40% שאמרת, אין אפילו אחוז אחד שעובד פה במדינה בעולם החרדי, לא 40 אלא אחד אין. אז אני אומר, הוא לא יכול להיות אזרח, הוא לא יכול, כמו העת החרדית, לא יכול להיות אזרח זה דבר ראשון, מהלך ראשון. מהלך שני צריך לשלול את הזכות לבחור להיבחר. לא ייתכן שגולדקנופ, לא ייתכן, שגולדקנופ יצביע להוציא למוות חילוני. הוא לא משרת, בניו לא משרתים, נכדיו לא משרתים, אבל יש לו זכות הצבעה להוציא למלחמה בעזה, או, 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 או לתת סף 8 ל-400,000 חיילים חילונים. זה דבר שלא מוסרית, לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. אין מדינה שהייתה מאפשרת. תופעה כזו, שמי שמתנגד לגיוס לצבא ולא שותף בצבא, הוא יוציא אחרים למוות. אין דבר כזה. היה צריך לשלול את זכות ההצבעה, הזכות לבחור להיבחר מהעולם החרדי, דבר שני. ודבר שלישי, והוא דבר הכי פשוט לעשות אותו, זה להפריד בין הדת ובין המדינה. אסור לתת כוח פוליטי לציבור החרדי. ופה אני מגיע למה שאמרת קודם בשם הרב החרדי הזה שהזכרת, שבעיניי הוא לא כל כך חרדי.
לא, 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 לאט, דוב, לאט. הרב פפר הוא הרב, הוא רב חרדי, מנהל בית, גם, גם כולל וגם זה, לא, לא, לא. הוא חרדי.
טוב, בסדר.
הוא חרדי. בסדר,
אז אני רוצה לומר משהו על המילה ערבות. ככל שמדובר היום בהוויה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, המילה ערבות שנשמעת מפי חרדי מפחידה אותי, מפחידה אותי, למה? כי בשם הערבות, כן, בשם הערבות, אני יכול להכניס למאסר בנות לא צנועות בכותל, ולהגיד שבנות שמסתובבות לא צנועות בכותל, מזיקות לעם ישראל, מטמאות את הכותל, מביאות חלילה אסונות על עם ישראל, ולהכניס אותם לכלא, מדין ערבות, זה דבר גדול בשביל עם ישראל. אני יכול גם לטעון שמדין ערבות, אני אקח את נגיד יושב ראש הפרלמנט שלנו אוחנה, שחי עם בן זוג, אני אקח אותו עם בן זוגו, ואני אזרוק, אשליך אותו מעבר לים, מכיוון שכל הפשע הזה, מדין ערבות אני מדבר, כן? אני הולך לשיטתך במילה של ערבות, אנחנו ערבים לאחרים, אני אומר שמכיוון שהוא מתנהג ככה בפרסיה, פרץ הטבח של השביעי באוקטובר. אז כדי למנוע טבח נוסף, אני אמגר את אוחנה ואת כל המגזר הזה. זה מה שאני יכול להגיד מדין ערבות, כן? כי אני, ביותי הרב, לרווחת אפילו החילונים, כן? אני ממגר את מה שאני רואה כדבר שהוא תמה, או דבר שהוא לא ראוי וכן הלאה. המילה ערבות בהוויה הפוליטית שלנו היא מסוכנת ביותר. מדין ערבות אני יכול לסגור את רדיו סול ולטעון שהוא משמיע שם כל מיני אנשים לא ראויים, וזה מביא טומאה, מטמא את ארץ ישראל, מביא לגירוש, מביא למלחמות, מביא לטרור וכן הלאה. אין גבול לשימוש שאפשר לעשות במושג ערבות כדי לחסל אותך לא במובן האיש. אין גבול. לכן המילה הזו, ולכן אני אומר, הכוח הפוליטי שבידי החרדים, כשאת שאלת אותי מה אני מלין, הבעיה היום היא בתרבות החרדית. לא בלימוד התורה. לימוד התורה הוא באמת בסיור. והוא דבר, הוא ערך עליון. אבל לתת כוח פוליטי משחית את הדת ומשחית את המדינה. אני יכול אפילו לתת לך דוגמה קונקרטית בקורונה. מה היה בקורונה? היה הסכם בלתי כתוב בין נתניהו, שוב, כמו היום, נתניהו נזקק לחרדים גם אז, כן? הם בעצם נותנים, יש שותפות גורל בין החרדים לנתניהו. החרדים אומרים, תן לנו יבנה וחכמיה, זאת אומרת, תן לנו תקציבים וחקיקה דתית, או מה שאפשר לעשות כדי לשפר את החיים, את המראית, את הפרסיה וכן הלאה של המדינה, אנחנו ניתן לך כל מה שאתה רוצה, כן מלחמה בעזה, לא מלחמה בעזה, ניתן לך איראן, לא ניתן לך איראן, תקציבים, מה שאתה רוצה, אנחנו נהיה איתך. רק תן לנו את זה. השותפות הזו היא מצוינת בשביל אחד כמו נתניהו, בשביל נתניהו כמדינה אני מדבר פה, כי בעצם החרדים נותנים לנתניהו מה שהוא רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, לא מעניין אותנו בכלל, כן תצא למלחמה, לא תצא, כן תקים מדינה פלסטינית, לא מעניין אותנו שום דבר, אותנו תן לנו מה שאנחנו רוצים. מה קרה בקורונה? קרה בדיוק אותו דבר, באים החרדים ואומרים לנתניהו, תשמע כל ההגבלות האלה וכל הזה, קשה לנו, לא נראה לנו, אנחנו צריכים לעשות טיש בשבת, צריכים לעשות חתונות כמו שצריך לעשות חתונות, והמסכות זה דבר שאנחנו לא מקובל עלינו וכן הלאה, אתה תשתוק, המשטרה לא תעשה לנו כלום, או למראית עין תעשה משהו, ואנחנו נמשיך לתמוך בך. וזה מה שהיה בקורונה. וזה השחית את הדת, זה השחית, התקופה הזאת, לא היא בלבד, השחיתה את הדת, והשחיתה את המדינה. השחיתה את המדינה, כי אתה רואה את מה שקרה בעולם החרדי בקורונה, שמתו ונפצעו בהמוניהם, ובמובן מסוים, אני אומר את זה בדינות, היו שותפים להפצת המחלה כאן. וזה ברשות המדינה. המדינה נתנה רשות, המדינה אפשרה את זה, נתניהו אפשר את זה. מעולם לא שמעת שבאו המשטרה והתפרצו נגיד לחסידות בל, שבכלל לא ראתה את הקורונה ממטר, וסגרה את הזה. פה לקחו אחד, שם לקחו אחד, או איימו, שם משהו כלפי חוץ וכן הלאה. זו דוגמה של החיבור בין מדינה לדת, שמשחית את הדת ומשחית את המדינה. תיתן כוח פוליטי לדרי ושותפיו, ולעולם הדתי ושותפיו, הרי כששס עכשיו אפילו, בקואליציה הזו שהתחילה, היא רצתה להכניס למאסר בחורות בכותל, לא צנועות. דיברו על חוק הזה, זה היה על הפרק. זאת אומרת, אם אתה נותן כוח היום לציבור החרדי, שבעיה היא בתרבות, הבעיה היא כפולה בתרבות של החרדים היום. ראשית, חוסר ההבנה של הנטלים שציינתי קודם, לקיום מדינה. פירוש הדבר, הם לא מבינים את הנטל הצבאי, את הנטל. הם לא מבינים כי רחוק מהעין, רחוק מהלב. הם לא שותפים לו. ואני מבין את העד, אני מאוד מבין בהניחה את
העולם. דוב, 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 רק רגע, דוב.
יש כאלה שהתענות שטוב שהם נהדים בעזה, על קידוש השם במקום לחיות, על חילול השם.
דוב, רק רגע, רק רגע, לפני שאתה ממשיך, אנחנו צריכים להתחיל לנגוע בשאלת כותרת השידור. כותרת השידור מדברת, האם אינך פוסל תחבורה ציבורית ומקיום מסחר מלא בשני ימי ראש השנה וביום כיפור. בואו נתחיל אולי קצת לנגוע בתפוח האדמה הלוהט הזה. מה התכוונת באומרך, אפרופו, בדקתי את זה, לפני שנה וחצי היה בינינו שידור דומה, ואמרת את זה גם אז. ואני הורדתי את זה בכוונה תחילה מתחת לרדאר. אז זה לא דבר חדש אצלך. דהיינו, אתה באמת מאמין שזה נכון לפתוח חיי מסחר מלאים ותחבורה ציבורית בראש השנה או ביום כיפור?
תראה, זה נוגע לנקודה שלישית שהזכרתי קודם. אמרתי, שלילת אזרחות, שלילת הזכות להיבחר, ונקודה שלישית, הפרדה בין הדת למדינה. עכשיו, מה הסיפור הזה של ההפרדה בין הדת למדינה? הרעיון הוא שאצלי הוא ברור לחלוטין, מעבר להשחתה של הכוח הפוליטי של מה שאמרתי, המדינה משחיתה את הדת והדת משחיתה את המדינה, מעבר לזה, אני לא חושב שיש לי איזושהי זכות מוסרית לאכוף את הערכים שלי על מישהו אחר. אין לי זכות כזאת. אין לי זכות מוסרית. אני לא מדבר על טקטיקה, או כדאי, או אסטרטגיה, או כן יחזרו בתשובה, או לא, זה לא מעניין אותי בכלל. אין לי זכות מוסרית להשליט את ערכיי או לאכוף את ערכיי על מישהו אחר.
מה תענה לי, עוד דקה, מה תענה לי שאני עשיתי אתמול או שלשום סקר קצר בין הזהויות השונות במדינה, כולל הפורום החילוני שאמר ביום כיפור לא הייתי רוצה לשנות את המצב הנוכחי. שאלתי אותו למה, הוא אומר, נכנסה מסורת חדשה של אופניים לילדים, זה עשוי לקלקל. אני מכיר את הרב דוב הלברטל, הוא אמר לי, ואני בשני ימי ראש השנה מוכן להסתדר איתו, אבל ביום כיפור לא. וכך עברתי בין כל הזהויות השונות. אני בפורום החילוני, בציונות הדתית הלאומית, בחילונים, מעטי, אין אף אחד שהסכים איתך על יום כיפור.
לא, לא, לא. כל מה שאמרת לא מעניין אותי, סליחה, כל הזהויות האלה.
לא, רציתי רק לעדכן אותך.
אני אסביר את העיקרון, בן, אני אסביר את העיקרון. העיקרון שלי אומר, אני לא יכול לאכוף את ערכיי על מישהו אחר, ולא משנה מתי. זה יהיה בגיור רפורמי, הם רוצים גיור רפורמי שיתגיירו, מבחינתי הם יהיו גויים, לא משנה, אבל אם הם רוצים שיעשו מה שהם רוצים, הם רוצים להתחתן עם גויות, אני לא אמנע את זה מהם, אני לא אכוף עליהם אחרת. הם רוצים ביום כיפור להסתובב עם אופניים, עם מכוניות, עם מטוסים, רחפנים, שיעשו מה שהם רוצים. הם לא רוצים, שלא יעשו. לא זאת השאלה אם הם כן רוצים או לא רוצים. זה לא מעניין אותי, זה מה שאני אומר. לא מעניין אותי מה שהם כן רוצים ולא רוצים. אותי מעניין דבר אחד. אני, אין לי זכות מוסרית לאכוף על מישהו משהו, בערכים שלי אני מתכוון. אין לי זכות מוסרית.
אבל שלטון, אבל שלטון...
אגב, אני רוצה להגיד לך סתם נקודה אנקדוטית מסוימת. חילול שבת הוא יותר חמור מחילול יום כיפור.
ידוע.
אם אני הייתי צריך לעמוד בפני ברירה, איפה להפסיק את התחבורה הציבורית, ייתכן מאוד שהייתי אומר להפסיק את זה בשבת ולא ביום כיפור. שבת יותר חמורה מיום כיפור, אולי אנשים לא יודעים.
לא, לא, יודעים, 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 תתפלא.
יום כיפור הוא יום מיוחד שסליחה, כפרה יום אחד בשנה, ולא כל שבוע וכן הלאה, הוא יום מרומם, בוודאי, בוודאי. אני לא בא חסר לי להעמיד מערכו. אבל מנקודת מבט הלכתית, שבת יותר חמורה מיום כיפור, בוודאי מראש השנה. ולכן אני אומר, אני לא אחוף, שיעשו מה שהם רוצים. אתה אומר שהם רוצים לא להסתובב עם אופניים, שלא יסתובבו. הם רוצים כן להסתובב, שיסתובבו. אתה שואל מה אני חושב עליהם, נורא והיום, אני חושב שלא יודע, אין לי מילים להגיד את כמה שהדבר נורא והיום, מי שנוסע בתחבורה ציבורית בשבת או ביום כיפור ראש השנה, אבל מכאן ועד לטעון, אז בוא נאכוף את זה עליהם, כי אני יהודי ויש לי ערכים יהודים, בשום אופן לא, אין לי שום זכות מוסרית לאכוף על איזשהו מישהו ערך שלי, שהוא יעשה אחר כך מה שהוא רוצה, אני לא אכוף עליו, הוא רוצה לעשות ברית מילה, עד רבה, בשמחה גדולה, אני יכול גם לנסות לשכנע אותו, אני יכול לנסות לבוא ולהגיד לו, תשמע, זה כך וכך, יהודי וכן הלאה, מסורת. אם הוא לא ישתכנע, אם רוצה... הרי יש היום המון ניסויים עם גויות של ישראלים. אז מה, אני מצדיק דבר כזה? ניסויים עם גויה, זה הוא נמחק מכלל ישראל. זה לא יושבים עליו שיבה. מי שהתחתן עם גויה לא יושבים עליו שיבה. זו העבירה היחידה שלא יושבים עליה שיבה. אז אתה שואל אותי, אם אני בעד, לא. אבל אם אני בעד לאכוף עליו, שלא יישא גויה, גם לא. שיעשה, חייבת לחיות. תעשה אתה מה שאתה רוצה.
אז
ולא אני... משום סיבה טקטית, לא בגלל שכך הם יחזרו בתשובה, או לא יחזרו בתשובה, או שכך יהיה לי טוב. אני לא, אין לי פשוט, אני לא מוצא שום זכות. לכן אתה שואל אותי. מסחר, בתי מסחר ביום כיפור, בראש השנה. נורא רעיון. מה יש לדבר? מי ימין פעם שנגיע למציאות כזו? שבכלל מדברים על זה. תחבורה ציבורית בשבת, תחבורה, מי ימין שנדברים על זה? אבל במציאות הקיימת, אם אתה שואל אותי אם לחוקק חוק שמונע את זה, כן, או שמונע ממישהו להתחתן עם גויה, או מונע ממנו גיור רפורמי, או מונע ממנו לאכול חזיר, או מונע ממנו שלא לעשות ברית מילה, מחייב אותו, בשום אופן לא. אין לי שום זכות מוסרית לחוף על שום אדם באשר הוא, אגב לא רק על יהודי, גם על גוי. ערכים שלי, ככה אני רואה את זה. חייב אתן לחיות. מה שהוא יעשה עם זה, הוא יכול, כמו שאתה אומר, תעשה סקרים, רוצים כן לשמור יום כיפור, עד רבה, אם כל המדינה רוצה לשמור יום כיפור, יוצא מן הכלל, אני לא נדבר על זה. אבל לא זה הנושא, זה בכלל לא העניין שלי. העניין שלי הוא לתת לו את החופש בחירה. מה שהוא רוצה הוא יעשה, אני לא אכוף עליו. ולכן אני אומר, צריך לקחת את הכוח הפוליטי מהחרדים, להפריד בין הדת במדינה, ולחסל את המפלגות החרדיות, לחסל את המפלגות הדתיות, לא רק החרדיות, ולחסל את החקיקה הדתית. מה זה חוק החמץ? מה פירוש שאני אכריח מישהו לא לאכול חמץ בפרסיה, כן, רק נבן, שיעשה מה שהוא רוצה. יאכל חמץ? חמור מאוד. אתה שואל אותי? חמור מאוד. זו אחת ממצוות החמורות שיש, יש שניים כאלה, זה ברית מילה ואכילת חמץ, שני ניסורי כרת. אז אתה שואל אותי, חמור ביותר.
על חמץ יש כרת? דוב, על חמץ יש כרת?
על קורבן פסח, כן.
על אכילת חמץ יש קרת? תזכיר לי, אני...
על אכילת חמץ לא, זה איסור לה.
זה איסור דרבנן.
כל מה ששייך לפסח הוא חמור. אכילת חמץ אפילו, זה הדבר היחיד, האיסור אכילה היחיד שהוא אסור בכל שהוא.
אבל אין עליו קרת.
או בשיעורים אחרים.
אבל אין עליו קרת.
בסדר, אבל אני אומר שוב, החומרה של חמץ היא חומרה עצומה בעולם ההלכה. אותו דבר ברית מילה, שהם שתי מצוות עשה, הם לא יסורי לא תעשה. לא משנה, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל אני לא אכוף בשום אופן על מישהו אחר. לא אכוף עליו את הארץ שלי, לא אכוף עליו לא...
כולל...
לפתוח בית חולים שיאכלו חמץ, שיפתח. כולל... יכול להיות שאני לא אבוא לשם, יכול להיות שאני... אני אעשה לשכנע אותו, יכול להיות שלא כדאי לו, כי הוא יפסיד לקוחות. אני לא נכנס לזה, זה כבר עניין של פרטים וטקטי.
אתה לא תכפה עליו...
אין לי זכות מוסרית לאכוף על האחר אורח חיים.
כולל לא ביום כיפור.
אני מסביר לך, שבת היא יותר חמורה מיום כיפור.
אז מה, אז איכן, איפה?
לא קולה כלום.
אוקיי.
אגב, נישואים עם גוי, הפי אלף יותר חמור מיום כיפור. אז מה? מה יום כיפור? פתאום נתפלים ליום כיפור כי הוא יום שבהחלט מסמן משהו, כן? הוא, לעם היהודי הוא... גם אכילת חזיר לדוגמה. אכילת חזיר היא איסור לב רגיל. היא לא יותר חמורה מכל איסור לב אחר. כן? אפילו לא יותר חמור מאיסור לשון הרע. אפילו פחות חמור מאיסור לשון הרע. כן? אבל אכילת חזיר נתפסת כטאבו בעולם היהודי. ולכן החומרה שלו היא כסמל, כטאבו. מיהודי שאוכל חזיר זה יהודי פורק עול, שפרק כל עול, מבחינה יהודית. יהודי שחי עם זכר, זה יהודי שפרק כל עול, מבחינה יהודית. אתה שואל אותי אם אני אחוקק חוק נגד? בשום אופן לא. אתה שואל אותי אם אכפת לי, אכפת לי, בלי שאכפת לי, אבל אם תהיה לי בעיה, אם יהיה במדינה חוק שיקיר בהם, שיקירו בהם, שיקיר בגיור רפורמי, מה שירצו יעשו, אני אתבדל מהם, זה משהו אחר. ואני גם, אם אתה שואל אותי מה אני חושב עליהם, אני חושב שזה נורא והיום, אני חושב שזה, אין לי מילים להגיד כמה זה נורא. אבל מכאן ועד לחוף את הערכים שלי עליהם, לכן אני אומר, צריך להפריד בין הדת במדינה. צריך להפריד לקחת את הכוח הפוליטי מהעולם החרדי, כי אין לו זכות מוסרית לחוף על האחר מה לעשות. אין לו זכות מוסרית כזו, וזה גם משחית אותו אגב, כמו שדיברנו קודם והבאנו דוגמה. זה משחית אותו ומשחית את המדינה. ולכן אתה שואל אותי, תחבורה ציבורית בראש השנה יום כיפור, פתיחת בתי מסחר. זה דבר חמור ביותר, מה יש לדבר? מי שמע על דברים כאלה לפני 100-200 שנה? לא היה אחר מי... לא היינו משוחחים, לא היינו מעלים על דל שפתנו את זה, אבל מי שמע על נישואי זכרים? מה אתה חושב חשב בן גוריון על נישואי זכרים? או בגין על נישואי זכרים? היו אומרים שהם משוגעים, זה מה שהיו אומרים. לא נורמליים. לא רק לא יהודים, סתם לא נורמליים כבני אדם. כך הם היו אומרים אז. אז אתה שואל אותי...
אז רגע, דוב,
אני לא יכול לאכוף עליהם עכשיו, אני גם לא אתנגד, מה פרוש לא אתנגד למצעדי גאווה? שיעשו מה שרוצים. אגב, הדבר הכי שאני יכול כן להתנגד, זה שלא יעשו את זה בבני ברק, אולי בירושלים, אני לא נכנס כרגע לפרטים, כן? כי שם אולי זה רוב הציבור הוא כזה או אחר. אבל שיעשו מה שהם רוצים.
אנחנו הבנו, דוב.
אני אומר, זה דבר, זה... שואה קרה של העם היהודי.
דוב, אנחנו הבנו, אבל יש לי שאלה, אתה חושב שנישואי זכרים זה עניין של שיגעון, הפרעה?
אתה שואל אותי? כן. שיגעון. אבל אני מסתכל נוכח המציאות, אני לא רוצה להיות, יש טרנדים בעולם, יש רוח, יש רוחות שמשתנות וטרנדים בעולם. אני כבר לא מדבר על מעמד האישה, שזה שינוי ראוי במובן מסוים. מסוים. צריך לדבר על זה תוכנית שלמה אם תרצה לעשות, על מעמד האישה בעולם היהודי. אבל זה, נישואי זכרים, זה. ביידיש היו אומרים משיגנרס. אלא מה? זה קיים, זה מתפשט, זה מקבל לגיטימציה. ואגב, אני רוצה לומר פה משהו מעניין, זאת אומרת משהו מעניין. כל המדינות, העולם, הגויים, שאוסרות נישואי זכרים, הן מדינות רדיקליות, שבעצם רומסות את זכויות האדם לא רק בזה, אלא גם דברים אחרים, וטרוריסטיות לרוב. העולם המערבי, המודרני, הפתוח, הדמוקרטי, הוא עולם שמכיר בנישואי זכרים. זה הטרנד היום, זה היום. אני עומד נוכח הטרנד הזה. כן. כשהתורה אמרה שלא לעשות כתואבות המצרים וכן הלאה, הוא התכוון בדיוק לדבר הזה. עכשיו, אלא מה?
דוב, רק דוב.
אתה שואל אותי איך להתנהל עם זה. איך להתנהל עם זה. ההתנהלות שלי עם זה, תעשו מה שאתם רוצים.
יפה.
מה שאתם רוצים, תתחתנו עם בן זוג. אתם יכולים לחוקק מצידי חוק שיקיר בנישואים פה בארץ של בן זוג, ויאמצו ילדים גויים, והילדים יישארו גויים, ואני לא יודע מה יקרה לחברה הזו, אם זה יתפשט העניין הנורא הזה בעיניי. אין לי שום זכות.
ולפני סיום, ולפני...
אין לי שום זכות מוסרית.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? תאמר את זה בבקשה בקצרה, כי נשארו לנו דקה. מה היית רוצה שהמאזינים...
הייתי רוצה שיזכרו את האתוס היהודי של יהיה יהודי בצאתך, ויהודי הוא באוהליך, בשני המקרים תישאר יהודי, תהיה אדם טוב, צריך לזכור
שראש למרות השנה... למרות שילג אמר, יהיה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. אתה רצית ששניהם יהיו יהודים.
אני כן, להיות אבל יהודי, 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 יהודי בטהרתו. יהודי שאני רוצה, אני רוצה שהעולם החילוני ושהעולם הגוי יראה בעולם החרדי כמגדלור, יראה אותו אור לגויים אמיתי, וזה רק אם נעשה נפריד בין הדת הפוליטית וכל מה שדיברנו בתוכנית הזאת.
תודה לך לרב דוב אלברטל על שיחתנו המרתקת. רדיו סול ואני מאחלים לך שנה טובה וגמר חתימה טובה לך ולמשפחתך ולכל באי עולם ולבטח למדינת ישראל. תודה לך, אמן. הרב דוב.
תודה.
ולסיום מאזינות ומאזינים, שוב דיון בנוגע לחיי כולנו, אתאיסטים, אגנוסטים, חילונים, מסורתיים, חרדים וחרדים קיצוניים, שעדיין אינו מוביל לבניית שותפות יהוד חדשה לישראל, לאחר ששותפות היהוד של ה-75 השנים הראשונות של המדינה הצליחו הצלחה רבה. לדעתי, חובה לנו להסכים על שותפות יהוד רזה שתוביל אותנו ל-75 השנים הבאות. מה זו שותפות ייעוד רזה? לא צריך להסכים על כל הפרמטרים בחיים היומיומיים. חשוב להגיע להסכמות בנושאים שונים ברוח אמנת גביזון מידן משנת 2003, שביקשה להסדיר יחסי דתיים וחילונים במדינת ישראל. בסוגריים, אנחנו נקיים על האמנה הזאת כמה דיונים בשידורים הבאים. תודה לאבנר, טכנאי השידור, תודה לשוקי, מנהל התחנה, עושה לילות כימים למעננו, למען מאזינות ומאזינינו. ולפני שניפרד, נשמע את השיר מילדותינו, שנה טובה. אני מאחל לכולנו שנה טובה אישית, בריאות איתנה, שנה טובה לאומית עם חזרתם של כל 48 החטופים. לסיום, נכין את הכולנו. ירצון מלפניך שתתן לנו שנה שלום בארץ ושמחת עולם על כל יושביה. שלום שלום מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, תן שלום בארץ ושמחת עולם על כל יושביה.
בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד בחסלם מרקי סופיה וטבת פרד ובשבט חמה הפציעה ליום אחד באדר על הניחוח מן הפרדסים בניסן ונפו בכוח כל החרמשים בירקות